שלום לכולן, אני מתנצל, אני יש לי איזושהי הרצאה בירושלים שיותר מוקדמת יותר, אז אני שיניתי את הסדר יום, סליחה. אם זה גרם לכם איזו אי נוחות, אני מתנצל, אני מבקש סליחה. אנחנו מגיעים בעצם מבחינת המהלך של הספר, לשיא של הספר. בפתיחה הרמב"ם כתב שהמעלה הגדולה של מסכת אבות, שהיא מביאה לידי חסידות, וחסידות מביאה לידי רוח הקודש. ויוצא שמסכת אבות מביאה לידי נבואה. ובעצם זאת המטרה, מטרת העל של כל המהלך פה. ובעצם יש פה גולת הכותרת. הציר שבו הלכנו לאורך כל הדרך היה הציר של הרגשות, של מידות הנפש. דיברנו על הרגשות והמידות בפרק הרביעי סביב קיום המצוות, שבעצם כל מטרת המצוות זה לגרום לנו לבחור ולברר ולאזן את כל הרגשות והמידות שלנו. ואחרי הקומה הזאת, הקומה הבאה היא בעצם הקומה שנקראת חסידות. חסידות, עליה הבאה עסקנו גם בפרק החמישי, קצת בפרק השישי, בעיקר בפרק החמישי, שבעצם לא רק אדם לא רק מקיים מצוות כראוי, אלא בכלל כל החיים שלו מובילים לנושא הזה. זה הנושא שלו בחיים. איך בכל מה שהוא לא עושה, בחיי החול שלו, הכל מוכוון למטרה הגדולה של לרומם את הרגשות. לא רק לאזן את הרגשות, אלא כל מה לרומם אותם, שהם כולם יהיו רגשות שמקדמים אותנו אל הדבקות בהשם. ובעצם החסיד זה אדם שכמו שראינו בסוף פרק חמישי, כל החיים שלו מוכוונים לשם, כל החיים שלו מוכוונים למצב הרגשי המאוד מאוד עליון הזה של דבקות. ובעצם אנחנו מגיעים לפרק השביעי. הנושא שלנו בפרק השביעי הוא קשר בין העבודה הרגשית, המידותית, לבין עולם הנבואה. אז אנחנו צריכים קצת לדבר על נבואה, שזה בעצם נושא שמאוד ריתק את הרמב״ם. הרמב״ם בספרו מורה נבוכים כותב הרבה מאוד על הנבואה. זה העסיק אותו, והוא ממש בנה כל התפיסה של עם ישראל על נבואה בצורה מאוד מופלאה, מסודרת. נבואה בעיני הרמב״ם זה מצב שבו העמל של האדם כל כך גבוה, שכל כך כל מה שמעניין אותו זה רק הדבקות והמחשבות של על ריבונו של עולם, ועל התורה, ועל האמונה, וכל חייו רק עסוקים, כל כך הוא במאמץ כל כך גדול של התקרבות, עד כדי כך שכבר טבעי, ככה שיטת הרמב"ם, זה כבר טבעי ומתבקש שיהיה גם מסר מקביל שמגיע אליו עם רומים. זאת אומרת, שיטת הרמב"ם, שהנבואה זה מהלך טבעי, זה מצב מתבקש. כך הוא כותב בשני מקומות. במקום אחד הוא כותב את זה ביד החזקה. ביד החזקה בספר המדע, בהלכות יסודי התורה, כשהוא עוסק שם בנושא של הנבואה, אז הוא כותב, כשאדם כבר לא מתעניין, לא מתרגש מעניינים החומריים, מעניינים מהבלים של כולם, כלומר, ההבל של בני אדם לא מעניין אותו. וכל מה שמעניין אותו זה רק ללמוד על רצון השם ועל הנהגת השם ואיך הוא מנהיג את העולם ומה, ורק כל הזמן הוא רק, זה כל מה שמעניין אותו, ויש לו כל כך, זה מה שמרתק אותו. אז זה כל עולמו, מיד, לשון שאנחנו אומרים, מיד שורה עליו נבואה. מיד, זאת אומרת שזה טבעי, זה אמור לקרות. במורה נבוכים זה יותר מפורש, במורה נבוכים בסוף חלק ב', שם זה מפורש ממש. הרמב"ם כותב חד משמעית שהנבואה, כשאדם מתקדם מבחינה רוחנית ורמות כאלה גבוהות, הנבואה זה המצב הטבעי, הוא כותב, שזה המצב הטבעי של האדם. הטבעי זאת אומרת, מתבקש, זה מה שאני מתכוון, זה הדבר הכי מתבקש שזה מה שיקרה. אם אדם הוא כל כך דבק בהשם, וזה כל מה שמעניין אותו, הוא רק כל הזמן פונה אל השם בלי הפסקה, ולומד, ורק זה, אז מתבקש. כמו שאם מישהו מאוד מאוד מדבר איתנו, הרבה מאוד, ומתעניין בשלום בנו, ורוצה את הקשר איתנו, המון המון, ועושה בשבילנו מה לא כדי להיות בקשר, זה מתבקש, זה הגיוני, זה דבר מאוד טבעי, שאנחנו, הוא באמת כל כך רוצה להיות, עושה הכל, הכל, עובד על כל האישיות שלו בשביל הקרבה, זה מתבקש, זה טבעי, שנעיר לו פנים בחזרה, ונאמר לו, גם אנחנו, משהו מצידנו, זה דבר מאוד טבעי, כמה עם הפנים לפנים, השם מאיר פנים חזרה למי שמאוד מאוד התקרב אליו. מאיר הרמב״ם ממורה נבוכים, הערה קטנה, שיכול להיות שיש אדם שהוא ראוי לזה, והיה אמור לקרות כך, אבל יכול להיות שלא, יכול להיות שלא יהיה לו נבואה. אבל אומר הרמב״ם, זה כל כך לא הגיוני שלא תהיה לו נבואה, זה כמו, זה כל כך לא, זה יכול לקרות, כמו שיכולים לקרות ניסים, כך אומר. כמו שיכולים לקרות ניסים, אנחנו לא יכולים לשלול ניסים מהעולם, אז כמו שיכולים לקרות ניסים, ככה יכול להיות שאדם שמגיע לו להתנבא, הוא פתאום לא יתנבא. אבל זה מאוד מחדד שבעצם הרמב״ם רואה בנבואה, מצב מתבקש, שאם אדם הוא מאוד מאוד אוהב, את השם מחזיר לו אהבה חזרה. מה זאת נבואה? מה זה? זה בעצם אהבה חוזרת. אתה מאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מראה לך אהבה. איך הוא מראה לך אהבה? מספר לך דברים שאתה מאוד רוצה לדעת, הוא מקדם אותך, נותן לך עצות טובות, הדרכות, הוא משגיח עליך בהשגחה מאוד מאוד גבוהה, ובעיקר פותח לפניך דברים שאתה מאוד מאוד מתעניין בהם, גם שהוא מאוד 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 מתעניין במשהו, מאוד מאוד מאוד, ובכל הלב, אז השם גם פותח לו. וכמובן שבזה הרבה מדרגות. הרבה הרבה מדרגות, שהן מדרגות של אהבה. מהי אותה אהבה? מהי אותה מדרגות אהבה, שהן המדרגות של הנביאים? במורה נבוכים הרמב״ם טוען שיש 11 מדרגות. זה באמת גאוני שהרמב״ם שם לוקח את התנ״ך, לוקח את ספרי הנביאים, ומצליח למפות בתנ״ך 11 מדרגות של נביאים. ממש נותן מדויק, מדרגה מדרגה, ומשבץ את הנביאים פחות או יותר איפה הם. רוב הנביאים, כמעט כולם, לא עוברים את המדרגה הרביעית, החמישית, רוב הנביאים לא עברו. אלה שעברו את המדרגה החמישית, אלו היו רק שלושה אנשים, רק שלושה נביאים, לדעת הרמב״ם, זכו לעבור את האש, כאילו את האמצע, כן, קו האמצע, יש את 11 המדרגות, יש האמצע, רק שלושה אנשים שזכו לעבור את ה... זה חוץ למשה רבנו, שמשה רבנו זה מחוץ לסיפור, של אנחנו, זה משהו אחר. אבל חוץ ממשה רבנו, אז הנביאים הרגילים, יש רק שלושה, ישעיה, יהושע בן נון, ובעיקר אברהם אבינו. אבל באמת ישעיהו ואברהם הם הדמויות הכי בולטות. ישעיהו ואברהם. הם הגיעו בעצם בעיני הרמב״ם למדרגות הנבואות, אבל זה מדהים לראות איך שהרמב״ם בעצם טוען שיש פערים מאוד מאוד גדולים בתוך עולם הנבואה. מה שאנחנו מבט ראשון אמרנו נביאים, אז כולם נביאים. אנחנו מבינים שמשה רבנו זה משהו אחר, אבל הרמב״ם אומר זה לא ככה. יש פערים מאוד מאוד גדולים בין הנביאים. וזה הנושא של הפרק שלנו. הנושא של הפרק שלנו הוא הפערים בעולם הנבואה. הכותרת של הפרק זה המחיצה. המחיצה זאת אומרת המחסום. הפערים הנבואיים בעיני הרמב״ם זה לא סתם פערים, כי בגלל שהרמב״ם סובר שנבואה זה דבר מתבקש. אז אם המדרגה הנבואית היא נמוכה, זה תוצאה של בחירת האדם, של העמל שלך. כי הרמב״ם לא רואה את המדרגות כאיזה, את הנבואה, סליחה, כאיזה משהו פתאום לחת עליך. נבואה זה תשקיף מדויק של המאמץ שלך, של העמל של האדם. זה מתבקש. ואם נביא לא זכה ליותר משלוש מדרגות, נגומה של נבואה, זה בגללו. זה בגלל שהוא, הוא צדיק, כן? אבל הוא לא, יש העקבה היא מצידו. אז בגלל שהרמב״ם סובר שזה הנבואה זה מצב טבעי, מתבקש, אז המדרגות של הנביאים הם בעצם מדרגות של מאמץ לקרבה. לשבור מחיצות. יש מחיצות. יש מה שיוצר מרחק. ממה המחיצות האלה עשויות? מה המחיצה העיקרית שעושה את הפער בין נביא לנביא? ואפשר לשבור את המחיצה. זה עבודה. זה תרחה, זה קרבה, זאת קרבה שאפשר ליצור, ולדעת הרמב״ם, כמו ביחסי אנוש, ממש כמו ביחסי אנוש, המחיצות כמעט תמיד הן רגשיות. רוב המחיצות שאנחנו מכירים בעולם האנושי שלנו, בין בני אדם, הן לא המחיצות שהן בדרך כלל בגלל העולם האינטלקטואלי שלנו, אלא בעיקר בגלל העולם הרגשי שלנו. אנחנו יכולים לראות אנשים, לצערנו, שיכול להיות שמבחינה השקפתית, אידיאולוגית, מחשבתית, הם לא מאוד רחוקים אחד מהשני. אין ביניהם פערים מאוד גדולים, ואנחנו יכולים לראות שיש ביניהם מחיצות מאוד מאוד חמורות. והם מחסומים, והסיבה העיקרית היא דברים רגשיים. יש ביניהם מתחים. ורוב המחסומים בין בני אדם, רוב המחיצות בחיים שלנו, הן לא מתחילות מעולם ההשקפתי, מהמחשבות, הן מעולם הרגשות. בוודאי שכשאנחנו עוסקים באנשים שהם תלמידי חכמים, שבאים להתקרב אל השם, אלו אנשים שבחינה השקפתית הם פחות או יותר שווים, הם כולם מאמינים. הם כולם מאמינים בתורה, מאמינים במצוות, מאמינים באשם. זאת אומרת, אין ביניהם הבדלים אידיאולוגיים כאלה חמורים. אז מה, למה ישעיה זכה למדרגה כזאת גבוהה ויחזקאל לא? הרי שניהם מאמינים באותה מידה, ושניהם תלמידי חכמים עצומים. אז למה יש פער כזה גדול, אומרת הגמרא גם במסכת חגיגה, פרק שני, בין יחזקאל ישעיה הוא פער עצום בין שניהם. הרמב״ם יגיד, הסיבה היחידה לפער הוא הרגשות. רגשות, כלומר, כמה אתה אוהב. כמה אתה אוהב את השם. מה זאת אומרת כמה טוב? כולם אוהבים את השם. נכון. אבל אהבת השם, כמו שראינו, היא בעצם תוצר של כל העולם הרגשי שלנו מאוזן. ומיושר בדיוק כמו ש... בין חורים, כמו ריבונו של עולם. ועד העולם הרגשי כולו ממוקד רק באמת באהבת השם. אבל אם יש ברגשות משיכה לנושאים אחרים, אם אדם כועס, אם אדם עצוב, אם אדם אין לו סבלנות, אם אדם יש לו תאווה, אז הרגשות מושכים אותם למקורות אחרים, אנחנו כבר לא רק ברגשות של אהבת השם. אז הנה, נוצרה מחיצה קטנה. כי בעיני הרמב״ם, הנבואה זה כמו קרן אור כזאת, שכל הזמן נמצאת. וצריך לעמוד במקום מאוד מדויק. ורק מי שעומד בדיוק בדיוק במקום המדויק הזה, אז הוא רואה את הקרן האור הזאת, היא מדברת איתו. היא מדברת עם מי שמתאים את עצמו אליה. היא נמצאת. ומי שיתאים את עצמו אליה, אין סיבה שהיא לא תאיר לו. הדיוק הזה, לעמוד בדיוק במקום הנכון. הוא דיוק טוען הרם, לא דיוק אינטלקטואלי, הוא דיוק רגשי. כי בשכל, בעולם המחשבתי, כולם אותו דבר. כולם מאמינים ורוצים, בעד. אין מחלוקת, אין ויכוחים. אז איפה בעיה? כמו בין בני אדם, בדיוק הרגשי. הדיוק הרגשי יכול ליצור את הקירוב הכי גדול, אחד ושלום את המרחק הכי גדול. אז לכן אומר הרמב״ם, בתחילת פרק שביעי, הרבה יימצא, יש הרבה מקורות על זה, מה שאני הולך לומר עכשיו, גם במדרשים וגם באגדות ובגמרא, שיש נביאים שיש להם פערים. הם רואים את השם מאחרי מחיצות רבות, שיש הרבה הרבה מחסומים. ויש כאלו שרואים את השם במחיצות מועטות, זאת אומרת שהם רואים יותר טוב. המסרים יותר ברורים, המסרים יותר פשוטים, פשוטים אני מקווה לומר מובנים, עמוקים, הדברים הרבה יותר חד משמעיים. אני נותן דוגמה, למשל בספר זכריה. זכריה הנביא היה חי בתחילת בית המקדש השני. זאת אומרת שהוא אחד מהנביאים האחרונים של עם ישראל. כי הנבואה בתחילת בית שני כבר הסתלקה מאיתנו. חגי, זכריה ומלאכי זה הנביאים האחרונים שלנו. וזכריה נמצא אם כן בשלב שבו הנבואה עוד רגע נעלמת. הנבואות של זכריה, נבואות מאוד יפות, אבל מאוד קשה להבין אותן. הוא רואה כל מיני דברים, ולא ברור מה הוא רואה. מה המסר? הוא רואה מגילה עפה בשמיים, והוא רואה סוסים אדומים וסוסים לבנים וכל מיני דברים. מה המסר? אומר הרד"ק, בפירושו לזכריה. זכריה נמצא כבר במצב נבואי מאוד מאוד, נקרא לזה נחות. מאוד מאוד, הוא כבר בסוף. המחיצות בינו לבין ריבונו של עולם מאוד מאוד גדולות. אז לכן המראות שהוא רואה מאוד מאוד עמומים, והוא גם לא יודע כל כך להבין מה המסר שלנו. הם עטופים בהמון עטיפות. כך גם ביחס לדניאל. דניאל הוא על הגבול, הוא כבר לא נקרא נביא. הוא שאל כתובים כבר. זה לא נביאים, זה כתובים. ושם המון גם מבין, והוא אומר על עצמו, אני לא מבין מה אני רואה. אני לא בדיוק יודע, אני לא ברור שאני רואה נכון, אני גם לא מבין מה אני רואה. זה מעניין שבדרך הרמז, דניאל אומר שאני נמצא בחלומי ליד נהר, שנקרא אולי. בלשון הזה, נהר יובל כזה, יובל נחל מים שנקרא אולי. מה זה אולי? כשאנחנו אומרים אולי בעולם שלנו, אולי זה הכוונה לא ברור. ודניאל אומר, אני נמצא במקום, אני רואה דברים, אבל אולי. אומר רמב״ם, כל הפערים האלו, מה העניינם? זה הכל לפי קרבתם אל השם, לפי מעלתם בנבואה. זאת אומרת שזה תלוי במאמץ, בעמל, בתרחה של הרצון להתקרב, באהבת השם. משה רבנו, עליו השלום, עלה למקום הגבוה ביותר. יש רק מחיצה אחת דקה. עליו נאמר, הסתכל באספקלריה מהירה. אספקלריה זה ראי, ראי בוהק, ראי שמחזיר אור. זאת אומרת, כמעט אין מחסום, הכל כמו משהו שקוף כזה, הכל חוזר חזרה. מסביר הרמב״ם. אנחנו ביארנו בפרק השני שיש מעלות שכליות, שזה העולם של הלימוד והחוכמה, ויש מעלות של מידות, העולים הרגשיים. יש בחיתות שכלית, שאדם לא מבין, יש לו שכלות, הוא לא מבין טוב. ויש בחיתות מידות, שבזה בעיקר עסקנו בפרק רביעי, שזה שהרגשות שלנו מוסתים למקום הלא נכון. רוב תאווה, גאווה, רוגז, כעס, עזות, אהבת ממון, רבות מאוד, כמו שהזכרנו בפרק רביעי. והלא הפחיתויות, זאת אומרת, הנושא הזה של הבעיות הרגשיות, זה המחיצות. אנחנו עושים לעצמנו את המחיצות. זה לא שמצד השם יש מחיצה. אנחנו, בלשון הנביא, איש העיה. עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין עולמכם. מה שמבדיל, מה שיוצר את המחיצה, ואתה אומר, רגע, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, והוא לא מדבר אליי. אני כל כך פונה אליו, והוא לא משיב לי, הוא לא מאיר לי פנים, הוא לא מסביר לי את הדרך, אני מחכה שייתן לי איזה סימן, איתות, הסבר. אני מנסה להבין משהו, ואני רוצה שהוא יפתח לי את ה... זה כמה עם הפנים לפנים. אם יש מחיצה, זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לך. וזה גם לא, בדרך כלל זה גם לא בגלל שיש לך בעיה שכלית. כמעט תמיד זה בגלל בעיה רגשית. בעיה במידות. כן, בבקשה. אתם, אני לא אמרתי מה אתם אמורות. כן, אנחנו עכשיו נמצאים בעולם הנבואה. ואני לא יודע כלום מה, איך נביאים. אני חושב שבעדינות רבה ניסיתי לומר שאנחנו רואים את זה גם בחיי אנוש, נכון? שאנחנו רואים שהרבה מהחיים האנושיים שלנו, המחיצות בבני אדם לצערנו, כמעט כולם, הם תוצר של משהו, של עולם הרגשות שלנו. וזה משל, זה משהו שאפשר לשים לב אליו, שהמחיצות זה לא גזרה משמיים. אבל גם בחיים שלנו, גם אם מישהו לא זוכה לנבואה, אבל בהמשך נלמד בעזרת השם, זה קשור לסוגיית ההשגחה. כלומר, גם השגחת השם היא אומנם לא נבואה, אבל היא שייכת לאותו משפחה. שהשם מאיר דרכו של אדם, מאיר לו את הדרך. וגם אם זה לא נבואה ממש, אבל ההשגחה זה הערת הדרך לאדם, וזה בהחלט כן תלוי בזה. אז זה מה שדיברנו, למשל פרק רביעי, כולו עוסק בתיקון המידות, וגם חמישי. ככל שאנחנו עוסקים בתיקון הרגשות שלנו, אז אנחנו נזכה ליותר הערה מדוי, השגחה והערת פנים של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, שומר השם את כל אוהביו. מי שמאוד אוהב, אז השם שומר. או כמו שאומר את חנה, בתפילתה, בשמואל, פרק ב', רגלי חסידיו, ישמור, מי שחסיד, מי שמאוד מאוד דבק בשם ברגשות, אז השם שומר לו על הרגליים, שלא ייפול. כן, בבקשה.
אבל יש לי שתי שאלה.
לפעמים הדרך לשמור על מישהו, זה לעשות לו קצת כואב. לפעמים אני רואה מישהו שהדבר שהכי ישמור עליו בחיים, זה שאני אגיד לו משהו קשה, או שאני ארחיק אותו מאיזשהו מקום, או שאני אתן לו איזה אתגר, איזה התמודדות, אני אתן לו, אולי אני אקשה לו קצת בחיים, כי אני חושב שזה הדבר שהכי ישמור עליו. אז זה רע במובן הזה שזה מקשה, אבל זה שומר עליו. אז הצדיק הזה, השם שומר עליו את אוהביו, ולכן הוא לפעמים כדי לשמור עליו הוא נותן לו מכה. אז זה כואב, הוא לוקח לו, הוא מביא, הוא מפריע לו, עושה לו כל מיני דברים, אבל המטרה היא לשמור עליו.
זאת אומרת, ככל שאדם יותר כאילו מאוזן נפשית, כאילו הוא מקיים את ההרתעה, וזה באמת רואה יותר את השני כמה שנים מצוי. בוודאי. השאלה השנייה זה...
אז השלישית.
איך בעצם אנחנו יוצרים את המחיצות האלה?
המידות. כל פעם שהרגשות שלנו, יש לנו תאווה, גאווה, רוגז, עזות, אהבת ממון, חוסר סבלנות, כל זה מחיצות שאנחנו עושים. כן. בעיקרון, כן. בעיקרון, כן. יכול להיות שיש, נגיד, איזשהו כישרון שאנחנו לא נעסוק בו עכשיו, אולי בהמשך, כישרון מסוים שעוזר לתכנים של הנבואה, אבל מבחינת ברמה העקרונית, כן, זה נכון. הרמה הבסיסית של הנבואה, נגיד רוח הקודש, ברמה הבסיסית שייכת לכל אחד. ככה כותב מדרש תנא דבאליהו, כותב בשם אליהו הנביא, מעיד עלי עני על עצמי שמיים וארץ. כל אדם, לפי המעשה אשר הוא עושה, כך רוח הקודש הורה עליו. כי המצב הרגשי לא טוב. כותב הרמב״ם למשל למורה נבוכים. איך יכול להיות? שמאז שיצאנו לגלות, יש כל כך מעט ספרי אמונה שנכתבו. הרי כשעם ישראל היה בארץ, וכד מדע שקיים, היה לנו, כתבו את התנך, כתבו מדרשי. וכשיצאנו לגלות, פתאום יש דלות. אז אומר הרמב"ם, כן, אנחנו מאוד עצובים. הגלות זה מצב מאוד עצוב. וכשעצובים, אז זה מצב רגשי לא טוב. ולא פלא שההשגות הרוחניות שלנו לא גבוהות, כך הוא כותב מאוד רבה. זה משפיע על ההבנה הרוחנית שלנו, על ההשגות שלנו. יש מועקה. כשיש מועקה רגשית, יש תרדה, יש עצב, יש... זה... הרגע שהוא לא... אין הנבואה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. ואם אדם, הוא לא... אין לו שמחה של מצווה, כי הוא... כי עצובים. אז זה... יש לנו... אין לנו הערה. זה דוגמה, אני אגיד. מה? בטח עצובים, אין מלך בישראל, יש מלא צרות, עובדים עבודה זרה ויש הרבה צרות, את ספר שופטים, כל רגע מגיע אויב אחר ולא מוצאים את עצמנו, יש פילגש בגבעה, יש סכסוכים, פסל מיכה, אז יש אין שמחה, הכהנים עושים טעויות בשילו, אז חסרה שמחה, ודאי. אז חנה היא פורצת דרך ושמואל בעקבותיה. ואז שמואל באמת משנה את המצב רוח הלאומי. ואז הוא מקים בתי מדרש של נביאים, ומלא נביאים. בבקשה.
הרב,
האהבה
של
הקדוש
ברוך הוא
איננו
מותנית במעשים שלנו?
כן.
אבל כאילו זה עניין להגיד שבאדם
ימלא,
והקדוש ברוך הוא
יאהב
אותו
כמו לבני אחר? כן. למה לא? כמו שבני אדם, לא? אנחנו לא רואים שאהבה זה דבר משתנה, לא? אנחנו רואים שאהבה זה דבר משתנה. אהבת השם אלינו משתנה. אני לא אמרנו שהשם משתנה, האהבה שלו משתנה, בוודאי. אהבת השם, כלומר, כמה אדם זוכה לגילויי אהבה, זה תלוי בו, בוודאי.
אז איפה יכול להיות יותר כמו שאדם נדע, אם הוא דבר על אהבה?
אני לא הבנתי את השאלה.
אני אומרת, האם
הקדוש ברוך
הוא יכול לאהוב אדם אחד יותר,
או לפני שהוא התחיל כאילו
לפעול?
לא. לא, ודאי ש...
אז רק על פי המעשים שלו.
בוודאי.
כן. אבל הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, איך זה שהוא אוהב אותם לפי המעשים שלנו?
כי בגלל שהוא אבא. כשילד קטן, ולא רק ילד קטן, עושה מעשה לא טוב, אז אבא מסתכל עליו ככה, אומר, מה זה? מה אתה עושה ככה? למה? בגלל שהוא אבא שלו. בגלל שהוא אבא שלו, אז הוא עושה לו פרצוף כועס. אבא עושה לו פרצוף כועס, כי הוא אבא שלו, אז הוא דואג לו, הוא רוצה שיתחנך. ואם הילד עושה מעשה יפה, אז אבא מחייך אליו, ואומר לו, איזה יופי, איזה נפלא, למה? כי הוא אבא שלו. בוודאי. אם הוא לא היה אבא שלו, אז הוא לא אכפת לו, הוא היה אדיש. יודע שהוא אבא, אז הוא מאוד מראה לנו כל הזמן, מראה לנו פנים, שמראה לנו כל הזמן את הפנים שלו, לכאן ולכאן, בגלל שהוא אבא שלנו. אם הוא לא היה אבא, אז מה אכפת לו מאיתנו, שנעשה מה שאנחנו רוצים. אבל הוא לא אבא, אז הוא כל דבר שאנחנו עושים, ככל שאנחנו גם יותר קרובים, אז הוא יותר מראה לנו פנים מדויקות. למה? כי אנחנו בקשר קרוב, אז הוא מאיר לנו, זה לא טוב, אל תעשה ככה. לפעמים היה ככה פרצוף כזה, לפעמים זה כל מיני פנים שהוא מראה, ולפעמים הוא אומר, תיזהר, אל תלך לשם. ודבר אחר אומר מצוין, הוא כל הזמן מראה פנים, אהבה, יש לו אהבה מעשית. אם מישהו, אבא מתקשר אליו כל הזמן, והוא מנתק את הטלפון, קבוע, כל פעם שאבא מתקשר הוא מנתק. אז אני מבין, מבין אם אבא פעם יפסיק גם הוא להתקשר. או שיגיד, רגע, תחכה, אני אחכה, מה, אני מתקשר אליך ואתה כל פעם מנתק. אז אני עכשיו, תחפש אותי קצת. למה? כי זה לא בסדר מצדך, שאתה לא מתאמץ. אז הוא יעשה לו, אבא יעשה לו קצת מרחק. למה? כי הוא אבא. כן.
זה משנה את
האהבה
של
הקדוש ברוך הוא אלינו,
או
את הביטוי לאהבה של הקדוש ברוך הוא? מה זה משנה? זה אותו דבר. זה מילים דו, זה אותה מילים, אני לא... מבחינתנו זה אותו דבר, מה זה משנה? מבחינתנו בשורה האחרונה, אנחנו ב... זה מטריד אותנו. אם השם לא מדבר איתנו, אז זה מטריד אותנו. יש, נקרא לזה, איך שנקרא לזה, אנחנו במצוקה. זה נחמד להאמין בזה, אבל אם אנחנו עושים עבירה, אז אנחנו צריכים להרגיש, וזה חשוב שנרגיש, שעכשיו השם לא אוהב אותנו, כי אחרת אנחנו לא נבין שאנחנו בבעיה. אם אדם עושה עבירה ואומר, השם אוהב אותי, אז הוא לא יתקדם בחיים שלו. הוא צריך להבין ולהרגיש, וזה צריך להיות חמור, שהשם עכשיו לא אוהב אותך. כדי שתתחיל לזוז, כדי שתתקדם. כי האמירה הזאת, השם אוהב אותי בכל מצב, היא אמירה שיכולה לבטאת גם אדישות והפקרות. כי מה אכפת לי, השם אוהב אותי. אז מה אני אעשה? לא משנה מה אני אעשה, השם אוהב אותי. אז מה נהיה מזה? אז זה אדם, אדם, אדם מגיע לשטחיות מאוד גדולה מול עצמו. לכן זה נורא, זה נושא שנעסוק בו בעזרת השם בהמשך. זה נושא מאוד מאוד חמור. שכן, שגילויי הנבואה, כמו גילויי ההשגחה וקרבה והערת הפנים, הם מאוד 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 משתנים לפי מעשינו, מאוד. והקדוש ברוך הוא יש לו המון פנים, הרבה מאוד פרצופים, והוא מראה לכל אחד את הפנים המתאימות לו לפי מעשה, בוודאי. ולפעמים לעם שלם הוא מראה פנים, לכאן או לכאן. אני לא הבנתי את השאלה. אז באותם רגעים הוא צריך להרגיש את זה, שהשם לא אוהב אותו. זה מאוד חשוב שאדם יראה את זה, לא רק יבין, א', יכאב לו, שהוא עכשיו יחזב את הקדוש ברוך הוא. והוא כבש ומרגיש עוגמת נפש וצער אדיר. וגם הקדוש ברוך הוא יראה לו את זה. והוא יראה לו את זה בכל מיני דרכים, כדי להעורר אותו. ההפך, המצב היותר קשה, עם הרמם זה שהקדוש ברוך הוא כבר לא מראה לך כלום. ואז זה סימן שממש הנתק. כשהקדוש ברוך הוא מראה למישהו פנים, מראה לו, אני כועס עליך, תיזהר, זה לא בסדר מה שעשית וכן הלאה, זה סימן טוב. זה סימן שיש תקשורת. ואנחנו, זה טוב שנרגיש, אם חס ושלום כשעושים דברים לא טובים, זה טוב שנרגיש. מבוישים, כמו שאומר עזרא, בושתי אל הרים פניי אליך. שנרגיש ממש לא נעים, באנו אליך בבושת פנים, וכדלים או כרשים דפקנו דלתיך, ונרגיש לא כפויי טובה, ונגיד אתה צודק שאתה כועס עלינו, בוודאי. למה? כי זה יזיז אותנו בחיים. טוב מאוד שנרגיש לא נעים. בבקשה. בגלל זה, כמו שאמרנו, כי הם בונים. כלומר, הוא תמיד ידאג, תמיד יעשה להם משהו. תמיד הוא ידבר איתם. כך, כך, כך. בכל מיני צורות הוא ידבר איתם. גם דברים קשים. אבל זה בדיוק היתרון של בנים. כי אם הבן של השכנים הולך מחלל שבת, זה לא ענייני. כואב לי, אבל הוא לא הבן שלי. אבל כשזה הבן שלך, זה משהו אחר. אתה, בגלל שזה הבן שלך, אז גם אתה נותן לו הרבה עידוד, וגם לזיפות, וגם הערות, וגם הרבה דברים, כי זה היחסים. אומר רבי מאיר, הקדוש ברוך הוא לא מפסיק לדבר איתנו, לנסות להדריך אותנו. הוא לא נותן לנו ללכת לאיבוד. לפעמים הוא נותן לנו מכות כואבות מאוד כדי שלא נלך לאיבוד. הוא ירדוף אחרינו, הוא ימשוך אותנו בכוח. גם שאני, הקדוש ברוך הוא תעזוב אותי, לא, אני אמשוך אותך. הוא יחיב לנו. הוא יגרום לנו לאיסורי מצפון. זה טוב מאוד שזה ככה, עדיף שככה. בגלל שאנחנו בנים. אני צריך ללכת לעבוד עכשיו. יש לי שיעור בישיבה שם לחברון, אני מתנצל. בדרך כלל זה, אתם אחרי, אז אתם... ואחרי שאני שם, אבל עכשיו אני הקדמתי את הסדר היום, אז אני עכשיו הולך לשם לישיבה. תעלו מעלה, מעלה, בשורות טובות, תשובו.